על הדרך שיחות עם טובי פולן. אז שוב על הדרך, ושוב חוזרים לפרופסור אבי סגי, ואני אחסוך לנו את הטקס הקבוע של החצי שנה האחרונה. אנחנו יודעים שאנחנו בסדר, ושהמצב רוח בקנטים, אז בוקר טוב אבי, אנחנו מדברים בשעת בוקר היום.
בוקר טוב טובי, ותמיד כיף לראות אותך.
קודם כל זה משמח אותי, כתבתי בטוויטר, שלמרות שהמדיום הזה הוא בעיקרו ווקלי ופחות ויזואלי, ואני בוודאי לא אחד שמופיע בטלוויזיה באופן סדיר ותדיר, לא אחד שמזהים אותו, אז בהפגנה שהייתה שלשום כבר, בירושלים, בקריית הממשלה, אני עומד שם, ובאמת מאות אנשים חולפים על פניי והכל, ואני מביט, ואז נעצרת לידי מישהי ואומרת, כל הכבוד על מה שאתה עושה. אני מסתכל עליה, תודה, אבל מה, לא, לא, הפודקאסט שלך, ואז היא מסתובבת הצידה ואומרת לסובבים אותה, למשפחה, זה, יש לו פודקאסט יוצא מהכלל, אני מאזינה קבועה, ואז היא אומרת לי, אני חני, נעים מאוד, ירושלמית, אתה עושה עבודה מצוינת, והכל, אמרתי לה, תודה רבה, אבל איך זה יהיה, כאילו, נכון שיש יוטיוב וזה, אבל עדיין, זה לא הפנים שרואים בטלוויזיה, אז אתה יודע, נחת קטנה, וזה עשה לי, אתה יודע, בתוך כל הים הזה של ה... של האיכס נקרא לו בשפת הילדים, זה עשה טיפ טיפה נחת, אבל זה כמובן לא מענייננו כרגע. נשמע, נדברנו אתמול לדבר על המחאה ועל ההפגנות ועל הכלים שעומדים לרשותנו, לרשות הציבור, לרשות הנתינים, הסריסים, תקרא לזה איך שאתה רוצה, האזרח הקטן במלחמתו מול כוחות הרוע והרשע, מול הממשלה שפשוט פועלת נגדנו. ואחרי שהייתי בירושלים, התחושה שלי הייתה מאוד מאוד כבדה, שהכל מאוד עצור, שאני הייתי הינוקה שבין אלה שהיו שם, באמת אנשים במיטב שנותיהם, אולי אחרי מיטב שנותיהם, מבוגרים, נראים מובסים, עייפים מאוד, מין תחושת תוגה כזאת שאנחנו באים כי צריך לבוא, אבל שום דבר לא יקרה. ורצה הגורל, ואתמול בערב הזעם התפרץ, התפרץ בגדול, אתמול בלילה. אני עוד צריך, אני נזהר מהקרדיט ומההכרזות שהנה, הנה, הכל התפרץ, כי צריך לראות המשכיות בדבר הזה. זאת אומרת, אירוע אחד, אפרופו בדיוק מה שקרה לפני שנה, שנה ושבוע, ליל גלנט, הוא היה ספורדי והוא היה חד פעמי. הוא לא חזר על עצמו, למרות שפה ושם חסמו את הילון. אז, אבל מעשה שטן, הטרופרים, בשם הגנצים והאיזנקוטים בכל הכבוד, זה מפרק את ישראל, אוי אוי אוי, סכנה לסמלי שלטון, סכנה לאנרכיה, סכנה לחיים, יודע, הפגנות של שמאלנים, סכנה לחיים, מה שנקרא, בוא, ולא נרגע הסיפור עם טרופר, קפץ ראש השבק. מגמות מסוכנות, אתה מבין? הוא לא מתעסק בכלל עם מה שקורה בשטחים מתחת לאף שלו. הם פספסו לחלוטין את מה שקרה בשבעה באוקטובר לפני חצי שנה, אבל הפגנה אחת שהסתובבה ברחוב עזה, ולא היה שום סיכוי שהיא תחצה את הבודקה של השומרים בבית ראש הממשלה, אוי אוי אוי, סכנה לדמוקרטיה. בבקשה, תגיד לי איך אתה רואה את האירוע הזה.
קודם כל, נפתח ונאמר כך. אין מצב שבו דמוקרטיה היא בהשייה. הזכות להפגין, הזכות למחות, ואפילו החובה לעתים לבצע אי ציות אזרחי מתוך מחויבות ליסודות הדמוקרטיה, נותרת על כנה תמיד ובמיוחד בעת מלחמה. כי בעת מלחמה, השלטון שקיבל את סמכותו להפעיל כוח בצורה מוגבלת, ובהתאם לעקרונות יסודיים, משפטיים ומוסריים אוניברסליים, נוטה לקצר תהליכים, עלול לבצע הצגת תכליות שאינן רלוונטיות לעקרון ההגנה העצמית, ונדבר על זה בהמשך, עלול להחמיר את הפגיעה בחטופים, יש מספיק טעמים וסיבות לא לתת אמון בשלטון הזה, שמאז עלייתו לשלטון ועד היום הוא פוגע הורס כל חלקה טובה בישראל. לו השלטון הזה היה שלטון של אנשים הגונים, בשמיני לחודש הוא היה מכריז על בחירות, ולא, המדינה לא תתפרק כשבחירות, ראינו בחירות מקומיות, לא קרה כלום. אפשר לעשות בדיוק באותו אופן בחירות ממשלתיות למדינה, ולא יקרה כלום, יקרה כלום כשמישהו שרוצה שיקרה, יקרה. אז ההפגנות והמחאות הן לגיטימיות, ואומר יותר מזה, גם החובה האזרחית, שאין לה כמובן הגנה בחוק, לבצע אי-ציות הוא חיוני, לא אי-ציות כלפי השירות בצה"ל, כי השירות בצה"ל הוא חובה שנגזרת מהצורך להגן על אזרחי מדינת ישראל. במקרה המדינה מתווכת את זה, אבל זה לא נגזר מהמדינה, אלא נגזר מהחובה האזרחית.
ראינו את זה
בהתנדבות
ספונטנית, בלי צווי שמונה, כבר באותה
צבא. בדיוק כך, זאת אומרת, המדינה היא רק מתווך, אבל הגורם המבצע הוא צה"ל, ולא נעמוד כאן לבקר את צה"ל, יש לי ביקורת כבדה על צה"ל בתחומים שאני עוסק בהם, ואם תרצה נקדיש לזה שיחה.
כן, היה גם אירוע, היו אירועים בימים האחרונים, אפרופו צה"ל והביקורת.
כן, אז אני אומר, נעזוב את זה. המדינה הזאת ראוי שיהיה מחאה גדולה, כי המדינה הזאת חייבת לשלם את המחיר לא רק של אלפי הרוגים, אלא של החטופים הנמקים בקולם, זה מרתפים במנהרות, וקולם לא נשמע. כשמאיימים עלינו פוליטיקאים מגונים, אפורטוניסטים, אין לי מילה אחרת, או אנשים חסרי מחשבה, שזה מפרק את ישראל, האם אדון חיליק טרופר, שמבקש להצטער, אני מכיר אותו ואביו אפילו לגילוי הנאות, מיודד איתי ואני איתו, חשב לרגע מה הוא אומר כשזה מפרק את ישראל? האם החברה האזרחית התפרקה או תתפרק? הרי כשהממשלה התפרקה, החברה קמה על חייה. האם צה"ל התפרק? התשובה היא, צה"ל עומד בבעיה, אבל הבעיה היא בדיוק מפני כל מיני כוחות משיחיים, ימניים קיצוניים שרוצים להחדיר נורמות לתוך הצבא, שפוגעות בלגיטימיות של הפעולה הצבאית. אני אדגיש כמה היבטים בתוך הצבא. הרעיון של העמדת נקמה בתוך שיח, כעיקרון, כערך, כתכלית של מלחמה, פסול, אבל נמצא בצה"ל. לוחמי צה"ל, המילואיניקים, שבחיי הצבא הם אנשים שמחרפים נפשם, חלקם מכניסים פנימה את המושג ניצחון בכל מחיר. המלחמה עם החמאס זה לא מלחמה של מכבי תל אביב מול איזה נבחרת מאיטליה. והעיקרון היחידי שמאפשר לחימה ומצדיק אותה, זה הגנה עצמית. הגנה עצמית כך שחיי אזרחים ישראלים לא יסוכנו, והם יוכלו לחיות בבטחה. וניצחון והשמדה הם לא קטגוריות שעושות את העבודה. לכן, בעת הזאת, כל מי שרוצה לשמור על הדמוקרטיה, חייב להתייצב. כי אם למישהו עוד היה ספק לפני המלחמה, שמדינת ישראל מובלת אלי דיקטטורה, אתה בעת המלחמה החשש הוא שמדינת ישראל לא רק מובלת אלי דיקטטורה, אלא היא מובלת למחוזות של רשע, של אלימות, של גסות, שמנוגדים לא רק לדמוקרטיה, אלא למורשת העמוקה של המסורת היהודית, שיושבת לי על גבי, מורשת של מוריי הגדולים, רבותיי הגדולים בתורה, משפחתי ותלמידי החכמים הענקים שהיו בה, המורשת ההומניסטית, העמוקה שרואה ערך בחיי כל אדם ואדם שנברא בצלמו של האלוהים. אנחנו נהיה בקרוב, עלולים להיות מצורעים בעיני העולם, תראה רק את האירוע של הבגירה בחיילי אונר"א. מה
לא, לא,
פירוש
לא, לא,
שגינו?
לא, זה ארגון סיוע בינלאומי, זה לא אונר"א, אבל...
סליחה, סליחה, טעיתי. כן, כן,
כן,
אתה
כן,
צודק.
ברור.
אדרבה, אונר"א עוד
כן,
היינו
לא, לא,
מעל מדינה.
אונר"א
כן,
זה
כן, כן, סליחה,
כמעט ארגון
תקן,
מקומי.
תמחק.
לא, לא, הכל טוב.
לבוא ולומר שגינו, מה פירוש שגית? ממתי
לא,
אדם
לא,
ש...
אני ראיתי תחקיר, התחילה תחקיר, וזה שגיאה משולשת. ניסו פעם אחת, ניסו פעמיים, ורק הטיל השלישי, או הכטב"ם השלישי, הרג
עזוב.
אותם. לא, זה הרבה יותר מטעות,
רגע, 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 אפילו
זה
אם זה
טירוף.
טעות, אפילו, בוא נשתמש במושג טעות. תגיד, אני נהגתי בכביש, ובטעות הרגתי עם מישהו. זה הגנה? זה עומד
אז
להצדקה?
זהו, במקרה הזה לא רק שדרגת מישהו, כמו בסרטים שאנחנו מכירים, גם נסעת רוורס ודרכת אותו שוב
בדיוק, אז
ברוורס.
לכן אני אומר, החובה להפגין, היא כי אנחנו מפגינים על חיינו, על ערך כבוד האדם, על ערך השוויון, שפוליטיקאי שנתפס ביני חלק הציבור, ואני חייב להודות, חיליק טרופר,
אז
עד הדירה
על זה
הזאת.
בדיוק רציתי להגיד, זה כבר לא רק טרופר.
רגע, 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 אני קודם אקח את טרופר, שהוא לא רק אדם הגון, איש מוסרי, באמת איש מוסרי, אדם שתרם למען זולתו כליה, אני רק מסיר את הכובע בפניו, אני יודע אל ערש חינוכו, לומר שזה מסוכן, לא מסוכן שהוא ואדון גנץ ואייזנקוט יושבים בממשלת זדון, מעטיף, נותנים למכלול הפעולות הללו הגנה, לא מסוכן שזאת הממשלה שלא דואגת לצפון, שהולך ונחרב, שלא דואגת לדרום,
שלא דואגת לעצור את הביזה המטורפת שהולכת
שלא,
מסביבנו.
בדיוק, ממשלה שבאופן עקבי פועלת בצורה נוראית, אז זה מסוכן? מה? המפגינים עמדו שם עם טנקים, עם מטוסים?
אז תקשיב, שנייה, אני נתתי לך, מה שנקרא, לשפוח את מררתך מדם לבך והכל טוב, ו-as we speak, אני נכנס לי כל מיני פושים בטלפון, ומי מצטרף לטרופריזם הקלאסי, וגם לגבי המוסריות והכל, אני... שמע, אני לא מכיר את הבן אדם באופן אישי, ולתרום כליה באופן אלטרואיסטי זה דבר מדהים, שאני לא מצליח אפילו לדמיין את הסיטואציה. אבל נעזוב רגע את טרופר, שמעשיו מעידים על מישהו יותר מאשר, קרא לזה, הנשגבות שלו בתחומים אחרים. גנץ, אנשים ממשפחתי, אנשים מחבריך, אנשים מבין כל הסביבה שלנו במשך... מערכת בחירות אחת, שנייה, שלישית, רביעית וחמישית הצביעו למנהיג הגבוה החדש. גנץ יוצא נגד ההפגנות. אלימות, פריצת מחסומי משטרה. הוא, אתה יודע, זה נהיה כבר, זה נהיה היד שמנענת את ההריסה. הוא טרופר שמנענע את גנץ כמו היה בובת פתאום. תקשיב, אנחנו איבדנו לגמרי את אמות המידה כאן. הימין משתולל במשך שנים, מה שקורה בשטחים, מה שקורה מול משפחות החטופים האומללות. דיברנו על זה, אני לא יודע כמה פעמים כבר מאז שהתחילה המלחמה. הם נהפכו לאויבות העם, כולל אתמול. חטפו מכות, אמהות של חטופים, נשים של חטופים, קלות של חטופים. מה שאתה רק רוצה. המשטרה משתוללת עליהם כאילו שמדובר בטרוריסטים. וגנץ מגנה אלימות מכל הצדדים, ראש השבק, במקום שיעשה את העבודה שלו, מגנה אלימות שהמשטרה מטפלת בה יפה מאוד. מה זה? מה קורה כאן?
אני אומר לך מה קורה פה. אני היה לי פיקפוקים לגבי עמדתו של יאיר לפיד, שגילוי נאות, למד אצלי, ואני מכיר אותו היטב ובאופן אישי מאוד מעריך אותו, בהתייצבות הנגדית שלו. אני ידעתי שהוא פועל מתוך רצון אמת לא להיקלע לתוך הרוע, אבל חשבתי שאולי במצב הנורא של ממשלת, של מדינת ישראל, חייבים לתות שכם. ייתכן ובשלב מסוים הוא טעה. וצריך היה לתות שכם. אבל הסייד אפקט של הכניסה לתוך הממשלה הזאת, זה שכשאתה חי עם אנשי בלע, אתה מתחיל להשתמש בשפתם. אני לא רוצה להיכנס פרסונלית להבחנה בין גנץ לבין טרופר, כי אני אומר לך שוב, לטרופר יש לי הערכה, ואני חושב שהוא שגה. אני אומר, אני הייתה לי הערכה אליו, שהיא הלכה ונשחיקה על ציר זמן, אבל אני חושב שביסודו אדם שטועה מוסרית, אבל לא איבד את המצפון, ועד עד הרגעים האלה. זאת אומרת, עדיין היה לי אמון בו. אני אומר, יכול להיות שאני טועה. אבל כשאדון גנץ מצטרף למקלה, במעמדו הציבורי, ביותו אלטרנטיבה שלטונית, אני שואל את עצמי, לו אני הייתי מצביע גנץ, הייתי חושב שראוי להצביע לו. האם אני יכול לתת יד בקלפי להטיל את המעטפה לטובת אדם שחושב שאנשים כמוני וכמוך הם סכנה למדינת ישראל? הרטוריקה של סכנה היא מבית הגנזים של הימין הקיצוני, שעבורו העובדה שאתה אזרח ישראלי לא מחלצת אותך מיותך סכנה. עכשיו תסתכל באיזה עולם מטורף אנחנו חיים. החילונים ודתיים כמוני בעיני החרדים הם סכנה, הם סכנה לקיום היהודי. אני שמעתי את האדון גפני אומר, כי בזכות התורה שבנו אל ארץ ישראל, לא בזכות ההקרבה של הציונים, של אנשי העלייה השנייה, הראשונה.
שרבים מהם פשוט התנערו מהדת ומרדו לא, בדת בשביל כן. להגיע לארץ.
עזוב אם מרדו, היו גם אנשים שהיו בתוך הציונות.
הרב
ריינס, סבי הגדול, שהנשיא מזרחי בצ'כיה הונגריה, לא מרד בדת. אבל הנקודה הקריטית היא שהוא חובר לתהליך של הדלגיטימציה של החברה הישראלית ולשיח הציבורי. הרי השלטון הזה מיום עלותו לשלטון רצה לסלק את המרחב הציבורי. אנחנו חיים בין שלושה מרחבים בחיינו. המרחב האישי, הפרטי, הבית שלך ושלי, המרחב הציבורי והמרחב הפוליטי. המרחב הציבורי והפוליטי אינם זהים. המרחב הפוליטי הוא מרחב ההכרעה. הוא תרגום של אידאות, של רעיונות, של מעבלי לב, של קולות שבאים מהמרחב הציבורי. המרחב הציבורי הוא המרחב של הריבון. אתה ואני ריבוני המדינה. המרחב הפוליטי הוא המרחב שבו הריבוני, את מי שהפקדנו לנהל את המדינה, עבד בית, לא בעלי הבית, אמורים ליישם את מה שאנחנו אומרים. כשאזרחים מרגישים שהם לא יכולים לשתוק יותר, זה רגע שהם צריכים לשמוע אותם. ברנר באחת הספות של הפועל הצעיר קם והתחיל לדבר ואמרו לו, אין לך זכות דיבור כי אתה לא חבר בקבוצה, בוועד הפועל שם. וברנר השגיר את המשפט הבא, אין לי זכות הדיבור ויש לי, אבל יש לי תמיד את זכות הצעקה. לנו יש גם את זכות הדיבור וגם את זכות הצעקה. והשלטון הזה, אוזניו אטומות, עיניו אינם רואות מאומה, ולשלטון הזה, האדון גנץ, נותן יד, ובכך מאבד אותך ואותי. אני לא מצביע, שנינו לא מצביע גנץ כידוע, אבל חשבתי שהוא אלטרנטיבה שלטונית, אנחנו הסכנה למדינת ישראל, לא מה שעושים מתנחלים לפלסטינאים, לא מה, אם מדברים על סכנה, ואני לא חושב שזה סכנה, אני רק אומר ברטוריקה, למה אתה לא אומר שחרדים לא מתגייסים עם סכנה, כי עוד מעט לא יהיה צבא? כל אלה לא מפרקים את מדינת ישראל, מי מפרק? האזרחים הנאמנים למדינת ישראל,
יותר
מדינה
מזה,
דמוקרטית.
הקורבנות, היה לנו כמה דיונים לא פשוטים בכלל, ממש בשבועות הראשונים של המלחמה, בסיפור החטופים, ואתה דיברת על על טובת הכלל והצלת המולדת או הצלת החיים מול 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 עד כמה רחוק אפשר ללכת בשביל לנסות להחזיר חטופים, להציל חטופים, להציל חיים שבויים, לא משנה כרגע איך נגדיר אותם.
חטופים,
ואני אמרתי לך, לא, כן, לא, אני אומר, חיילים יכולים לחשב שבויים, נניח לזה כרגע, חטופים, בעיקר אזרחים חטופים, נקרא לזה לילד בשמו. ואני אמרתי לך, לא, זה חסר תקדים, זה בלתי קביל, וכל זמן שהם לא משוחררים מוחזרים, או לפחות אנחנו יודעים שממשלת ישראל, שהיא הבעד המנהל והאקזקוטיבה של הביזנס הזה שאנחנו חיים בתוכו, אם אנחנו לא משוכנעים שהיא עושה הכל בשביל לעשות את זה, אין לה זכות קיום, ולנו אין זכות קיום כחברה, כמדינה. ונשארנו במחלוקת, לדעתי אתה קצת התרככת ככל שעברו החודשים, כי ראית...
לא, אני, אולי תרשה לי לתקן.
כן.
אני כיניתי אז, ואני מכנה את זה היום, כדילמה טרגית, כדילמה ששני אגפי המחייבים. הם שני אגפי המחייבים, ולכן צריך להניח שהמדינת ישראל צריכה לפעול למען
אמרת
הגנת...
צריך להניח, ובעצם
רגע,
אמרת
רגע,
פה
מיה,
הכל.
לא בכדי אמרתי את המילה
אני מתאר
הזאת.
לעצמי.
צריך להניח שכשמדינת ישראל פועלת להגנת כל אזרחיה, זה עלול לעמוד בהתנגשות עם החובה להציל את החטופים. אבל, בצדק שמעת אותי כמו שאמרתי, ההנחה הזאת היום איננה ברורה. ההנחה הזאת היום אי אפשר להניח אותה כמספיק בסיס להשתחרר מהחובה כלפי, אפילו להשתחרר כרגע, אף פעם אין שחרור מוחלט מהחובה כלפי החטופים. הרי מה שהשלטון הזה רצה, שהקול שלהם לא יישמע.
בוודאי, בוודאי.
גם אני שחשבתי שביחס שבין שתי הדרישות, הגנה לאזרחי מדינת ישראל קודמת במקרי קונפליקט, להגנה לחילוץ החטופים, הנחתי שקולם תמיד צריך להישמע, כי הדרישה שלהם אמיתית. היום אנחנו לא יכולים להניח שמדינת ישראל פועלת. אם תכליות המדינה הם הגנה עצמית, ולא הבסת חמאס, ולא ניצחון, לא כל מיני שטויות של ילדים, סליחה, ילדים לא עושים שטויות, אבל זה שטויות כשמבוגרים מדברים אותם. חושבים שזה כדורסל, וכל שיש מנצח ומפסיד. יש פה דבר אחד, עקרון הגנה עצמית. אם עקרון ההגנה עצמית הושג ברמה שמבטיחה מספיק ביטחון, ועדיין החטופים בפנים, זה כישלון מוחלט. אין לי אמון היום שהיושבים בשלטון, כולל האדון גנץ, מסוגלים לשקול נכונה את הדברים. נשקול נכונה את תכליות המלחמה ואת מה צריך לעשות. אגב, תוסיף את זה משתנה נוסף. אומרים השלטון, נדמה לי שזה ביבי, שהבחירות המוקדמות תוביל לשיתוק המדינה. אז מעבר לשאלה היסודית, מה בדיוק ישותק? חיילי צהל לא ימשיכו להיאבק?
להפך, ממשלת מעבר היא הממשלה הכי יציבה.
כן. מה בדיוק ישותק? האם הרטוריקה הריקה הזאת היא מספיק כדי לתת יד לשלטון שפוגע בכל חלקה טובה? הטראומה הקולקטיבית שהוא גורם לנו לא רק קשורה במאורעות, אלא בעובדה שאזרחיה של מדינת ישראל רבים, בתוכם אתה ואני, חשים נבגדים על ידי שלטון שמעל באמון שלנו, שחשב שמותר לו לעשות הכל, מבלי שהוא מקשיב לנו. האדון ביבי הוא אומן, היה אומן, גם היום כבר הוא לא, בלהופיע מעל בימות, לומר רטוריקות, לומר משפטים גבוהים, לסגור את הדלת, ללכת הביתה ולישון. דלתו אטומה, הוא איננו עושה את מה שמנהיגים במדינות רבות דמוקרטיות עושים, שמקופפים את ראשם בפני האזרחים.
לא, זה לא הוא. תשמע, נתתי לך לסיים את הטיעון, ואני רוצה להרער על כמה מהקביעות שלך, ברשותך. קודם כל הקטע של הקונפליקט, אותו קונפליקט שתיארת בין הגנה עצמית על הכלל לבין דאגה לשלום הקורבנות, החיים וצריך להגיד גם המתים, המון 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 גופות מוחזקות, וכאדם מאמין אתה יודע עד כמה חשוב להביא כל...
מה אתה יודע עליי כשאתה אומר לי כאדם מאמין?
אני מנחש, תרשה לי לנחש.
אני מאמין במובן
אתה רוצה,
של
אתה היית שמח, אתה היית שמח שכל חלל יובל לקבר ישראל. כמו כולנו לדעתי.
זה כן.
זה מה שניסיתי להגיד. אז אני אומר ככה, עיקרון ההגנה העצמית או שמירה על הכלל, שלומו של כלל הציבור, הסיפור הזה הסתיים, אתה יודע מתי? בליל השבעה, זאת אומרת, בערבו של השבעה באוקטובר. אתה יודע מה? שבוע אחרי. לא היינו בסכנה, היינו בסכנה, לא של שמד, אבל בסכנה גדולה לפגיעה משמעותית בעוד ועוד ועוד אזרחים ויישובים והכל, באותה שבת. Once התנערנו, חלק גדול, למרות הממשלה, ולא בזכותה, כמובן, דיברנו על זה. ברגע שהשתלטנו והבנו מה קורה שם, לדעתי לא נבין לעולם מה בדיוק קרה שם, אבל נניח, כל הצבא כבר היה בפנים, כל הצבא כבר היה ערוך, כל הצבא התחיל להצטייד, היו רקטות, היו טילים, אבל הם בגדול סיכנו מעט מאוד אנשים, לא נעים, אבל אתה יודע, לא בכלל, לא בר השוואה. מאותו רגע שצהל, מדינת ישראל השתלטה על המצב הביטחוני, והשתלטה על המצב הביטחוני, עוד לפני הכניסה הקרקעית, סיפור הפיקוח נפש כלפי 10 מיליון ירד מהפרק, הם לא היו בסכנה. הם לא היו בסכנה. האם זה כלל פינויים ופינוי יישובים ופינוי אנשים ופליטים, הכל נכון, הכל קטסטרופה, אבל בין לבין מי שהיה בסכנה ועדיין בסכנה, ומתוכם עשרות רבות כבר לא איתנו בגלל אותה סיבה, אלה החטופים. זאת אומרת, לא, אני לא מוכן לתת שום גרייס לממשלת ישראל, לכל הנושאים והנותנים, לכל בעלי האחריות, מעבר ל אתה יודע מה? סוף אוקטובר שנה שעברה. לא יותר מזה. לא יותר מזה, ועובדה שממש בנובמבר עד תחילת דצמבר היו העסקאות ששוחררו 80 ומשהו חטופים, חטופות וחטופים, בעיקר נשים וילדים וצעירים. ואז ממשלת ישראל החליטה לשים את הברקס, כי היא חשבה שאולי עובדים עליה, לא עובדים עליה. בקיצור, לפחות אותם 8, 7, 10 שהיו יכולים להשתחרר אז, ואז אולי זה היה נעצר, אפילו את הנפשות האלה לא הצלנו, וחלקם כבר לא איתנו. אז רק בשביל לשים את ה... למסגר את זה כמו שאני רואה את זה. אבל יותר מזה, אתה אומר, אתה לא משוכנע שהכל נעשה, שכל השיקולים באים בחשבון, שאתה מדבר על הניצחון המוחלט, אתה מדבר על הבסת החמאס, על כל האיזמים הבאמת מטורללים האלה, ואני אומר לך, הרבה יותר מזה, קטגורית, נתניהו וחלקים נרחבים ממשלתו, אני לא אומר שזה אולי גנץ האיזקון, אבל הם אחראים מיניסטריאלית, אז הם אחראים באותה מידה, הוא לא רוצה לשחרר את החטופים. אבי, הוא לא רוצה לשחרר את החטופים. שחרור החטופים או סיום סגת החטופים, תסמן את סיום, את הסיום הפוליטי שלו. והוא מושך את הזמן הזה, והוא מחמם את גבול הצפון, והוא מחמם את האימות מול איראן, והוא נכנס ראש בראש עם עם המציל שלו, עם ארצות הברית, עם ביידן, כי הוא לא מוכן לשים נקודה בסוף המשפט הזה. מבחינתו המשפט הזה לא משפט טרייל, אלא משפט סנטנס, מבחינתו זה צריך להימשך עד אינסוף, לא יהיה פה, לא תהיה פה נקודה, לא יהיה פה סימן קריאה, אנחנו נמשיך לשאול בתוך סימני שאלה, ועל הדבר הזה לבד צריך לעלות על הכנסת ועל בית ראש הממשלה עם קלשונים ולפידים. אני לא אומר לפגוע פיזית באף אחד, שאף אחד לא יתפוס אותי פה באמירה שאני לא מתכוון אליה, אבל אסור, אסור לתת למדינה להמשיך להתנהל. יש פה הפקרה בכוונת מכוון, ואייזנקוט וגנץ וטרופר ועד לפני שבוע סער, וכל מי ששותף, כמובן כל הימין המטורף, כל מי ששותף, בממשלה הזאת ותומך בה, דמם בראשם, דמם של החטופים בראשם, דמם של הקורבנות שיגיעו בגלל האימות עם לבנון ואיראן בראשם. לא יכול להיות שאנחנו יושבים בבית ואומרים אוי 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 אוי, פרסו מחסומים, אוי אוי אוי, גנץ, אסור לאלימות לנצח. אתם מפעילים עלינו אלימות, סליחה.
אני רוצה לחלק את דבריי לשניים. ראשית, על קביעותיך על אודות גבולות ההגנה העצמית. ההגנה העצמית נועדה להבטיח לא רק את הרגע, אלא גם לתת ביטחון סביר. אני בכוונה משתמש במונח סביר, תיקונים רבים מצביעים על כך. הגנה עצמית זה לא הרגע סילקתי אותו, אלא לייצר ביטחון סביר, שלא יתרוחש אירוע הזה, לא עדי עד, זה אין דבר כזה, כי הרשע טמון בבני האדם, כולנו גם בך וגם בי, בעיקר בי. אגב, אלוהים נואש מהאדם, במיתוס המקראי,
אחרי אני קטונתי, המבול. אבל אני נואשתי מזמן.
כן, אבל זה חשוב, תראה עד כמה קידום הייאוש מהאדם. אלוהי המקרא, אחרי שהוא משמיד בה, עושה מבול, כי בני אדם הם מנוולים, עלה ארץ חמאס, הוא מודיע שלא יהיה מבול. למה? תגיד, לא יהיה מבול כי אנשים טובים, כי יצר לב האדם הרי מנעוריו. כי אם אתה כל פעם תצטרך להביא מבול, כל רגע תצטרוג, הפוטנציאל קיים. אז אנחנו מדברים על עקרון ההגנה העצמית שמתממש, כשאפשרי חיים סבירים ויש ביטחון לא מוחלט, כי אין ביטחון מוחלט אף פעם, שאירוע כזה לא יתרחש. אז אנחנו כבר נמצאים בשאלה, מהו הרגע לכאורה שבהם המדינה גדשה את העיקרון. ואני לא רוצה להיכנס לבחון את הרגע המדויק הזה. אני לא יודע, שוב, כיוון שאינני איש צבא, אני סיימתי את הצבא כתוראי, למרות שהיה לי הבטחה שאחרי שאני מסייע במסמך רוח צה"ל אני אהיה רבת, אבל כנחלאוי סיימתי את השירות שלי כתוראי. אני לא יודע. אני לא יודע מה רמת הסיכון. אני רק יודע דבר אחד. היום, הרגע, אתמול, ברור כבר לגמרי שבזה אין בינינו מחלוקת. שהמלחמה הזאת היום היא מעבר לגבולות ההגנה העצמית. עוטף עזה יכול לסגשג, נעזוב לרגע את הצפון כי שם הבעיה הגדולה, יכול לסגשג, יכול לפרוח, וברמת סיכון מופחתת יחסית ל-10 ו-15 שנה מקודם. כנגד זה יש את החטופים, שכאן כולם חייב להישמע. למה מדינת ישראל לא רוצה לטפל בחטופים? היינו ביבי, אני רוצה להבדיל בין הניסוח שלך לנימוקים שלי. אני אינני חודר כליות ולב. כאיש מקצוע, אני פרופסור לפילוסופיה במקצועי, אני לא יכול להעיד על הפסיכולוגיה של האיש ועל מה מניע אותו, כי אדם ביקורתי, אני בדרך כלל לא עושה את זה. בוודאי לא מה עושה אותו קדימה. כשאתה אומר, הוא לא רוצה לשחרר את החטופים, יש לזה שני מובנים. הוא לא רוצה, ברור, אני מסכים איתך. רק אתה מנמק את זה בכל מיני טיעונים שייתכן והם נכונים. אבל ייתכן גם לא. אני אומר את זה לטובת הדיון הביקורתי. במעמקי הלב שלי אני חושב כמוך. אבל אני אומר, אני לא רוצה להיקלע למחוזות האלה. ברור לגמרי השאלה כעת היא, בינתן המצב שעזה כמעט חרבה, שכל יום שאנחנו שועים בה, אנחנו גורמים נזק ללא מעורבים, פוגעים באנשים על לא עוול, כדי להבטיח איזה ביטח, איזה ניצחון אידאי מטופש, מול המחיר הנורא של החטופים. אם נכונה אינפורמציה שהחמאס מוכן לשחרר את החטופים מבלי שצהל נסוג מכל עזה, זה כבר עוד קלון למדינה. וגם אם הוא דורש נסיגה מעזה, זה לא סוף הדרך. ברור לגמרי שהחטופים הפכו להיות כלי משחק. אתה יודע מתי אני יודע שהחטופים הם כלי משחק? אני הולך להגיד דבר ואני מקווה שאיש לא ייפגע. היה שלב שישראל הפכה את הסיוע ההומניטרי כמחיר לשחרור חטופים. זה היה הרגע שהבנתי שבמדינת ישראל אין הבנה מהו ערך חיי האדם. כי חיי האדם אינם, האדם איננו סחורה.
מטבע עובר לסוחר, מה שנקרא.
כן, זה מה שקאנט ניסח בצורה הברורה. למחיר האדם, לערך חיי האדם, אין מחיר. ברגע שהיה מחיר לחטופים, מחיר הסיוע, ימשיך להיות להם מחיר גם עכשיו. ועל הרקע הזה, אני ממש הייתי מתחנן, אם בכלל האוזניים של האדון גנץ וחבר מרעיו, קשוב, תסתלקו משם. אני חושב שהדרך שלנו לפעול עכשיו, היא לא רק להמשיך בהפגנות, אלא לבצע מעשים של אי ציות אזרחי, שלא פוגעים בפעילות הצבאית. לא נעצור כבישים עם ציות צבאי. נעשה את הכל מה שניתן, אני אעשה פרפרזה לדברי צ'רצ'יל. עלינו להילחם כאילו אין ממשלה שראוי להחליף אותה, ועלינו לפעול בתוך המדינה כאילו אין מלחמה. כן, זהו אתגר כבד מבחינה דמוקרטית, אבל אם נוותר, אם נוותר, הפגיעה בחטופים הנוראית, במשפחות, האלם, באלף, הביזוי והשיסוי שהם עוברים, זה הסימבול של מה שאנחנו עוברים כאן בחיינו. חיי האדם הפכו למרמס, לטובת אידיאולוגיות. זו אותה מדינה שאין לה ערך לחיי אדם, והיא סוחרת בהם, ששכרה בחיינו, בחיי ילדינו ומשפחתנו עם החרדים. השנה שוחררו מצהל בסביבות 26,500 חרדים. אם הוגדה זה בסביבות 10,000 איש, אז הנה לך. ובמקומם גייסו מהמכינות הקדם צבאיות כ-X
כן,
תלמידים.
הקדימו את ה... זאת אומרת,
עכשיו, אני לפני שבועיים
קיצרו את הלימודים שלהם והקדימו את הגיוס.
הייתי לפני שבועיים, אם אני זוכר נכון, במכינה הקדם צבאית בגבעת חביבה, אין מפני שיש לי עניין עמוק במכינות, ואין מתוך הוקרה למכינה הזאת, שנטלה על עצמה את הנטל להגיש את הבגץ. ואני שואל את עצמי, לכל הרוחות, הרי כשהם יושבים במכינה, הם מכינים את עצמם להיות אזרחים טובים יותר. ולהיות אזרח טוב יותר, זה אומר גם להיות חייל טוב יותר. פוגעים בהם בשם מי? בשם החיסרון מהחרדים. אז אתה מבין שזה יש התאמה מלאה, בין הנכונות של המדינה להקריב את ילדינו חס וחלילה ואת משפחותינו ואת חברינו ולהקריב את החטופים. זה ממשלה שערך חיי האדם לא תקף לגביה.
יפה, אז אני ארשה לעצמי פה לנסות להגיד עוד כמה, עוד דבר אחד או שניים. אני רוצה לשים בצד כרגע את החרדים, זו סוגיה שגם עסקנו בה ועוד נעסוק בה, ואנחנו עוד לא רואים איזה פתרון הולך להיות. אם בכלל, הרי נדמה לי ששנינו יודעים שהיו ויהיו חרדים שהתגייסו, בעקבות הפלונטר הנוכחי יכול להיות שיהיו קצת פחות, ובטווח הארוך קצת יותר, כי הם רוצים להשתלב, וברגע שסנקציות כן עבודה, לא עבודה, ירדו מהפרק, כל המשוואה תשתנה. נניח לזה כרגע, זה באמת דיון הרבה יותר מסובך, והרבה יותר ארוך מאשר הערת אגב פה. תשמע, אני לשנינו יש זיכרון פוליטי וחברתי לא קצר, ואני זוכר את מרים גרוף, ואני זוכר את תמי ירד, ואני זוכר את משפחות רגב וגולדווסר, ואני זוכר את משפחות גולדין ושאר כאלה נהדרים לאורך כל השנים, ויש כאן, יש עוד יום כיפור כאלה, ספורים, כי באמת המצרים עזרו לנו למצוא לא מעט שרידים, אבל נניח לעניין הזה. מה שקורה הפעם, וזה מתחבר למשהו שאמרתי ממש בימים הראשונים, שוב, אני לא אוהב לצטט עצמי, אבל כנראה שכשבכל זאת הייתי, בהיעדר אלטרנטיבות, הייתי מספיק מחודד בשביל לראות את המציאות כפי שהיא. נתניהו באופן מדהים, אבסורדי, טרגי, מזעזע, זכה מן ההפקר בכך שהיו 1,400 נרצחים ו-250 חטופים. זה הפך את הטרגדיה לסטטיסטיקה, סליחה, מר סטלין. קשה מאוד למקד את המבט בכל כך הרבה פרצופים ותמונות קטנות. קשה מאוד לתמוך או להתנער ממאבק של מאות משפחות, של אלפי מעורבים, אם זה נדודים ואחים וגיסות וחמים וחתנים וסבתות ונכדים וכל השאר. והוא פשוט לקח את הסיטואציה הזאת ורתם אותה לשירותו, בזה שכולנו פחות או יותר נאלצים לצמצם את העיניים ולפתוח את הפריזמה ולא לראות את הפרטים. אנחנו רואים תמונה גדולה מאוד מאוד מאיימת וקשה, אבל קשה לנו להיכנס ולראות את הפרטים. עכשיו, מתי הם התחילו להפוך את, אני מדבר על מכונת הרעל, להפוך את בני קרובי החטופים ואת בני המשפחות של החטופים לאויב העם? מתי ערוץ 14 התחיל להיכנס בהם בכל הכוח? מתי המשטרה התחילה להרביץ להם? כשזה ירד לפרטים, כשצגאוקר עמדה על הבמה, כשאלי אלבג, אגב, תומכת נתניהו בעבר, כשאלי אלבג, נדמה לי שגם הוא תומכת בעבר, קרא לנתניהו, אתה אשם, אתה אשם בקיסריה, וזה על הראש שלך. ברגע שהמסה הגדולה התחילה להתפרק לפרודות שלה, שם נתניהו פתאום מצא את עצמו בבעיה, והפעיל בידיעה או בהנחיה, או שזה קרה מתוך עצמו, את כל המסה של השנאה מול אותם אנשים. וזה לא מקרה, זה לא מקרה, כי אפשר למקד את המבט באנשים מסוימים שפוגעים באחדות, שרוצים להפסיק את המלחמה, שרוצים למנוע ממנו את הניצחון המוחלט. שמע, ציניות כזאת במדינות דמוקרטיות אני לא מצליח לזכור, אני לא מצליח לשחזר, אני לא... שמה, אני לא היסטוריון, אמרתי כמה פעמים. זה משהו שלא ראינו, זה משהו שלא מוכר.
ראינו
במדינות
טובי,
דמוקרטיות?
כן. ראינו טובי, ואנחנו רואים את זה בארצות הברית של אמריקה ביחס לשחורים. עכשיו תראה, במדינת ישראל, בניגוד למדינות, מדינות ארצות הברית, שהמשטרה היא לא פדרלית, אלא היא תמיד מקומית, אז אתה יכול לראות את הגיוון בהתנהגות של המשטרה בהקשרים שונים, כלפי שחורים, כלפי מיעוטים, וראינו את הפגיעות, ראינו בניגוד באופן הפוך, את הפגיעות באקדמיה ביהודים, שהם באים מאותם מניעים, שכשמישהו מזוהה כלא אנחנו, וזה אנחנו היום היהודים, אז זה לא יעזור לנו כלום, אז יהיה תיפרץ, פעם זה אנטישמיות, פעם זה אנטישחורים, וכל פעם הבונטון במי מותר לפגוע משתנה. מה ישתנה בכל זאת בישראל? זה שני דברים. ראשית, המשטרה היא משטרה של המדינה. שנית, המשטרה היום עוברת משבר ערכי. קודם כל צריך לדעת, למשטרה אין קוד ערכי עמוק. אין קוד ערכי. אני אספר קוריוז, לפני שנים רבות הזמינו אותי למרכז שעננים בירושלים, בימין משה, פיקוד, משטרה, רצו להחשוב ולערוך, אחרי שמסמך רוח צהל יצא, אולי אני יכול לעזור להם לנסח מסמך. וכבר אז הבוז של, של הספק סגל פיקוד, הבכיר של המשטרה, מאוד בלט לעיניי, אמרתי, תראו, אתם פועלים במגע הכי ישיר עם אזרחים, זה לא עם האויב. אם אתם לא תפנימו נורמות אזרחיות עמוקות, הכוח שלכם יהפך לרועץ. הגיע שר שיקרין מדיניות חדשה, שיקרין מדיניות שבמסגרתה אפשר לפגוע במפגין עם פרסות של סוס, שאפשר להפעיל מכתזיות בכינון ישיר, והעוצמת המים האדירה היא לא פחותה מכלי נשק.
לגמרי.
חברים שלי
חטפו
את
זה,
נכון,
קשה מאוד.
נכון. הגיעה משטרה שבה מותר הכל בשירות הקיסר, סליחה, לא הקיסר, האדון בן גביר. הערס המוסרי של המשטרה ושל השבס, אנחנו לא יודעים, אבל מהמעט שיוצא לעיתונות,
כן.
הפגיעה היסודית באמנות הבינלאומיות כלפי החמאס, זה דבר שנשלם עליו קודם כל מחיר פנימי.
לא רק כלפי החמאס, גם התנאים מול האסירים הביטחוניים והעצירים הביטחוניים, שעוד היו שם לפני האירוע האחרון.
אני רוצה לומר כאן טוב את הדבר שלמדתי מספרות חז"ל. אתה יודע שאני דוס מצוי, ולא
מטורף. עכשיו אתה לא יכול להשים אותי, אתה אמרת בעצמך.
לא אמרתי מאמין, אמרתי דוס מצוי, אבל לי מותר. הנה, יש לי כיפה על הראש.
אני יודע.
חז"ל קובעים באחד המקומות, מדרש בשם תנת ואליהו, כל הגונב לגוי, סופו גונב לישראל. כל ההורג את הגוי, סופו הורג לישראל. כשמשחקים בתכונות המוסריות שלנו, ולא מגבילים אותם, זה פונה החוצה. זה פונה אלינו, זה מייצר עוד טראומות. אנחנו יודעים על רבים מאוד מחיילי צה"ל בעבר, כשליוויתי את הצבא בעניינים הללו, שהיו במחסומים והיו ביוש, שחזרו עם טראומות כי הם פגעו בבני אדם. המדינה הזאת, המשטרה הזאת, השלטון הזה, בז לערך של חיי האדם. הסכנה שעומדת בפנינו היא נוראית. היא נוראית לא מפני שהמשטרה תהיה נוראית, אלא שהמשטרה היא מראה למה שקורה בתוך חלקים בשלטון, המגובים על ידי חלק מסוים לא גדול בחברה הישראלית. תזכור, כשאתה מונה את אותו ציבור ימין משיחי, לא ימין ממלכתי כמו שהוא מכונה, שרובו המכריע שותף לך ולי, אתה מונה את הימין המשיחי הזה, זה לא יותר מ-300, 400 אלף איש, במקרה הטוב, זה כנראה פחות. הטרגדיה הנוראית היא כזאת, הימין הממלכתי ואפילו המשיחי, משלם מחיר דמים נורא במלחמה, ההרוגים בקרב חיילים, בקרב הציון, מה שקרוי ציונות דתית, הוא גבוה לאין שיעור ממקומם בחברה. זה לא
מעניין. בדקו את זה מספרית. נכון, אולי יותר גבוה, לא לאין שיעור.
הוא גבוה לאין שיעור יחסית.
לא, ממקומם בחברה, כי הם, שנייה, לא, אני רוצה לדייק את זה, ממקומם בחברה באופן כללי.
כן.
אבל לא מתוך סך המשרתים, זה שני דברים.
כן, כן, אמרתי את זה, אמרתי, לזה התכוונתי, בדיוק לזה.
כן.
עכשיו, לכאורה היית מצפה שמישהו יתנער שם ויגיד, לא מתקבל על הדעת, לקיים את הדברים לנוכח מציאות כזאת. איפה אותו איש ציוני דתי, מאמין רב, שיגיד למשטרה, חברים יקרים, אתם כדי מדינה, אתם חייבים לפעול על פי הנורמות של מדינת ישראל, כדי מדינה דמוקרטית ויהודית. איך אפשר לעמוד מול אם שבוכה על בנה? אני אקריא לך את הנביא ירמיהו. הנביא ירמיהו מדבר בשם אלוהים, רחל מבכה על בניה, מענה להילחם, מענה להילחם כעינינו, והאל מתייצב למען המתייסרת ואומר, מיני כי הולך מבכי ועינייך מן דמעה, ומסיים, כי יש שכר לאחריתך, יש תקווה לאחריתך, שכר לפעולתך ויש תקווה לאחריתך. איזה מין מסורת יהודית מאפשרת לא לעשות את האדם המצטער לשקוף? הרי במסורת היהודית במדרש, אלוהים מצטער בצערם של ישראל. אלוהים כן, ביבי לא, המשטרה לא. הרי צריכים לנהוג בהורים בחרדת קודש. הם נתנו יותר
מה שאמרתי. מרים גרוף, רבין קיבל אותה פעם אחרי פעם אחרי פעם בלשכה.
נכון.
היה צוות שהיה אמור, ועשה את זה, היה אמון על קשר שוטף עם מרים גרוף.
אני אזכיר לך.
חן ארד ותמי ארד, שבאמת היו מנומסים, והיה צעדות גם בעיר שאני יודע, כל שנה הייתה פה צעדת רון ארד וכו' וכו', מעולם לא בוזו, מעולם. מעולם איש לא התקיף אותם.
עכשיו, אני אסיף כאן גיבור שנשכח, המלך חוסיין.
כן, כן.
שחייליו הרגו,
נכון.
הוא בא לבית האנשים
נהרגו. נכון, וקרה בערך.
גם לבקש סליחה.
וקרה בערך. כן. נכון,
זאת
נכון.
זאת אומרת, הגענו למצב שבה יונסקו במחנה שלו קרנפים, של התקרנפות מוחלטת, של שלטון שבז לנו החיים, שבז לנו הלוחמים, שבז לאורי לאחיות, למשפחות, לחברים של החטופים. מה עוד צריך לקרות
אז
כדי שהשלטון הזה יעוף?
אז אני אגיד לך, אז אני אגיד לך משהו שככה קפץ לי בשיחה שכנראה תעלה, תראה אור היום, בהמשך היום. דיברתי עם מישהו שמתעסק עם מסעים ומתנים, והיה שותף, לא אזכיר כרגע את שמו, שהיה שותף למסעים ומתנים, גם עסקיים אבל גם מדיניים, מול שכנינו וכולי. הוא אמר, כל מה שהממשלה הזאת הייתה צריכה, זה לא גל הירש כזה, ולא כל מיני אשפי מסע ומתן, והוא היה אחד מהם פעם, אלא פשוט להגיד למשפחות את האמת. אם אין דרך לשחרר אותם, תגידו את האמת. אם החלטתם שכרגע עדיף, כמו שאתה אמרת, בדרך כזאת או אחרת, אני לא מחייב אותך פה בכלום, שטובת הכלל או הצלת נפשות של מיליונים, כרגע גוברת על הצלת הנפשות של הבודדים האלה שנחטפו, תגידו להם את האמת. והאמת של השבועות האחרונים, ולדעתי זה כבר חודשים, היא שהם כנראה לא יצאו משם. ואמרתי לו באיזשהו שלב בשיחה, וזה היה קשה, זה היה קשה לי, אמרתי לו, רגע, אתה בעצם אומר לי שאפשר להוסיף את כל מי שלכאורה בחיים, או בפועל בחיים, מתוך 134 שאנחנו יודעים שעדיין שם, האם אפשר להוסיף אותם למצבת החללים? והוא אמר לי, כן. כן. ושנייה, ואני רק אשלים, והוא אמר, גם אם אפשר יהיה להציל, וגם אם אפשר היה להציל, ואולי משהו יישאר בקצה, שזה לא רק תלוי בנו, זה כלפי מיקור של סינואר, וכו' וכו' וכו'. הוא אומר, תגידו להם את האמת, כרגע מורחים אותם ומורחים אותם ומורחים אותם. ניצחון מוחלט זה מריחה. אנחנו קודם נגמור את החמאס זה מריחה. תפסיקו לשקר לאנשים שאיבדו את עולמם. זהו.
הוא צודק, אני לא יודע, אני מקווה, אין לי סבלנות גדולה לאנשים שיודעים את העתיד. ובאמת אין לי סבלנות גדולה, כי מחייבים אותי לטעון טענות בשם מה שאנחנו לא יודעים אותו. האם יש סיכוי שהם יהיו בחיים? כן. האם יש סיכוי שהם כולם מתים? כן. אנחנו לא יודעים. אסור לנטוע תקווה אשלייתית, אבל אסור גם לקבוע ייאוש מוחלט. אנחנו חיים במצב של אי ודאות. ואי הוודאות הזאת היא נקודה קריטית. באי הוודאות הסבל של המשפחות הוא גדול פי שתיים. לו הם היו יודעים שהם כבר מתים, אז משהו היה מוקל להם, כי הם יודעים שהם כבר לא סובלים.
אבל זאת הבעיה העיקרית, שכרגע הם אולי יודעים שיש סיכוי שהם מתים, בדיוק. אין להם שום ודאות לגבי חייהם או
זאת
מותם,
אומרת,
או מה יקרה להם מחר.
אז אני אנסח את זה כך, הסבל שלהם הוא סבל מוכפל.
נכון.
ראשית, הם חווים, הם שותפים לסבלם של החטופים היושבים שם.
נכון.
שנית, זה סבל שנובע מהחוץ, ממה יש שם, כן? יש לו כתובת, אבל יש לו סבל נוסף פנימי. הם גם לא יודעים, והוסיף לזה את הסבל השלישי. והוא הסבל של אותם נידחים, מוקעים, מפריעים, במקום שביבי וחבריו, אני לא מצפה מהם, מאיש מהם, אני לא מבין שיעשו את זה. אני חושב שהחלק, תרשה לי, למרות שאני פילוסוף ולא פסיכיאטר, ולא פסיכולוג, אני מכיר את הספרות, יש לי שאלות כבדות על מצבם הנפשי של חלק משרי הממשלה. שאלות. אני לא רוצה
מהראש, מהראש במטה.
אני אומר, אני לא אמיר,
אני
את מעמדי המקצועי כפילוסוף, עבדתי עליו הרבה מאוד שנים כדי לדעת, כדי להיות בטוח שאני איש מקצוע ולא בלופר. אני לא יודע, יש לי שאלות. אבל היום ברור דבר אחד, היום אין הגנה לממשלה הזאת. אין כל יום שהחטופים שאנחנו מקווים שהם חיים יושבים שם, דמם מוטל על ממשלת ישראל. אני רוצה כיהודי דתי דוס לזכור, לחזור אל המקרא. במקרא נאמר כי ימצא חלל בקרבך, באחד מעריך, אבל לא האדם נמצא מת באזור הקרוב לעיר מסוימת. זקני העיר צריכים לרחוץ את ידיהם ולהביא כפרה ולומר ידינו לא שפחה, כך כתוב במקרא, שפחו זה הכוונה, את הדם הזה ואיננו לא ראו. המשנה כבר אומרת מה, עולה על הדעת, משנה במסכת סוטה, עולה על הדעת שהם הרגו את החלל? והתלמודים מסבירים לנו, התלמוד הירושלמי והתלמוד הבבלי, מה היה עליהם לדאוג? שמא לא נתנו לו מספיק מזון? שמא שחררנו אותו החוצה בלי מזון והוא מת מרעב? מקום אחר בתלמוד אומר, שמא לא הסתכלנו אם אין אויבים וליסטים בדרך. זאת אומרת, יש לנו אחריות לכל מי שנמצא בסביבותינו. זה במצב שזקני בית הדין לא היה להם מגע ישיר, אלא רק מפני שזה נמצא בקרבה. תכפיל את זה באלף אלפי הכפלות למציאות שבו מדינת ישראל היא אחראית במישרין להתרחשות. היא לא היה מצופה מראש ממשלת ישראל שיבוא ויאמר לתושבי עזה ולאנשים שחגגו ב באותו שמחת תורה, שהוא חג של שמחה, וכל אחד ישמח בדרכו. אני אחראי, אני שפכתי את הדם הזה. היה מצופה שיעשו את זה. הם לא יכולים לטבול את ידיהם בניקיון ולומר, ידינו לא שפכו. כי יש לך אחריות. אני רוצה לומר מהו מושג אחריות שיש כאן. יש היסטוריה פילוסופית שלמה על טיפול מהו גבולות האחריות. לא ייכנס אליה כאן. האחריות היא בכל מקום שיכולת, שאתה רואה עוול ויכולת למנוע. זה הבסיס. זה מה שקרוי פעם היה עקרון השומרוני הטוב, בעקבות אירוע מהברית החדשה, שישו רואה שאדם סובל ואיש לא עוזר לו חוץ מהשומרוני, והוא אומר דברים חמורים להם, ומדברים על שומרוני. זה נעשה לחוק גם במדינת ישראל, בעקבות המסורת היהודית, החובה למנוע עוול. פה מדובר בחובה הרבה יותר דרמטית, בחובה שאתה היית צריך להיות מודע שאלו עם תוצאותיה. בדין האישי נאמר, אדם מועד לעולם בנר בן ישן. אדם לא יכול לומר, ישנתי ליד חביות, לא שמתי לב, ובלילה בטעות דחפתי אותם והם נהרגו. אתה מועד, אתה אחראי לכל מה שקורה. ממשלת ישראל...
אתה הראש, אתה אשם.
בדיוק כך. אתה אשם כי יש לך אחריות.
אגב, זה בכלל לא חשוב אם אתה אשם או לא, גם אם יש יותר אשמים ממך, אתה הראש לקחת...
לא משנה.
החלטת שאתה הראש, לקחת את האשמה אפריורי.
בדיוק. עכשיו אני רוצה לומר משפט שהוא אלינו האזרחים, לכל אחד מהשומעים לנו. לקארל יספרס יש ספר חשוב מעין כמוהו, שהוא כותב אותו, הוא בשיחות רדיו, בראשית שנות ה-50, מזמין קונרד אדנאואר, הקנצלר הראשון של גרמניה, שמתחיל תהליך דנאציפיקציה, עד שנות ה-50 הפקידות היה די נאצית.
ודאי.
והוא נענה לאתגר המרכזי, בני דואר צעיר גרמני, שחלקו היה בהיטלר יוגנד, אי אפשר לבוא אליהם בטענה, ילד בן 16 שהשלטון כופה עליו, מה עלינו? כל ההרצאות האלה קופצו בספר על השאלת האשמה הגרמנית, הוא גם תרגם את זה, תורגם גם לעברית. אני גרופי גדול כפילוסוף של קארל יספרס, שהקדשתי לו שנות חיים, ועדיין נהנה לקרוא אותו ולהתאשר מהגותו, מבחין בין כמה סוגי אשמות. אשמה פלילית, זו אשמה ראשונה, עליה אדם מגיע למשפט בבית המשפט. ברור לגמרי שלו היה משפט לשלטון, חלק מהאנשים היו צריכים להיות מובאים לאשמה פלילית, אבל אין אשמה פלילית למדינה, אלא רק לאזרחים. אשמה השנייה היא אשמה מוסרית. אנחנו מצפים מכל אדם שיטול לאחריות מוסרית. האשמה המוסרית חלה על השלטון הזה בצורה מוחלטת. גם אם אין דרך להביא אותם לאשמה פלילית, על החלטות ואי ביצוע דברים מדיניים, כי אשמה פלילית לא חלה על התחום הזה,
כן, אבל יש מספיק שחיתות וביזה, כן, שבהחלט נוגעים בפלילים, כן, במידה
עכשיו,
רבה מאוד.
לא משנה, אבל פה יש אשמה מוסרית, שהשלטון לא פטור ממנה. ויש אשמה נוספת, ויש אשמה...
אבי, הוא פטר את עצמו, הוא פשוט...
לא, אני אומר, בסדר, אני רוצה להגיע אל המרכז, וזה אלינו, אליך ואליי. ישנו משהו, אשמה השלישית שהוא מדבר עליה, היא האשמה הקיומית. מה אני, זה מה שאומר לנוער הגרמני, אני גרמני, אני בן לעם הגרמני, אני לא אדם סתם. במקום שלנו נעשה האירוע הזה, רצח העם. לכן יש לי חובה להתמודד. ואני אומר כאן לחבריי, אחיי ואחיותיי, לכל אחד מאיתנו, המורשת הזאת של הרוע של מדינת ישראל, אז אנחנו, אין לנו, הרוע של החמאס הוא לא חלק מהמורשת שלנו, של הזנחה, של פגיעה, הוא משהו שבתחום האחריות הקיומית שלי. והשאלה היא באיזה עולם אני רוצה לחיות. בעולם שהרוע הזה מסמן אותי, שהאטימות הזאת היא חלק מהמורשת שלי. מדינת ישראל הוגדרה כמדינה יהודית ודמוקרטית, אני לא אוהב את הסדר הזה, היא קודם דמוקרטית ויהודית. אבל במסורת היהודית יש מחלוקת כבדה בתוך המקרא, האם אלוהים פוקד אבון אבות על בנים, או לא יומתו בנים על אבותיהם ולא בני אבות על בניהם. חכמינו הכריעו שאין חטא לא עובר בירושה. ואיך הם הכריעו? הם רצו ליישב בין שתי המגמות ואמרו כך, מתי פוקד אבון על בנים? כשהבנים ממשיכים את חטאי אבותם, אז גם מה שעשו אבותיהם נחשב להם. מתי איננו פוקד שלא ממשיכים? כל מי ששוקט היום, כל מי שלא קם בקול צעקה, עליו ייפקדו, עליו, על המורשת שלו, ייפקדו חטאי אבות. אנחנו כעת היום נאבקים לא רק להשתחרר מהשלטון, אלא לקבע את זהותנו כיצורים מוסריים, שהמורשת שלנו נקייה מבחינה מוסרית, לא נקייה כמו הניקיון של האדונים בממשלה, כי הם נקיים, אין להם בעיות מצפוניות, כי המצפון לא עובד שם. נקיים במובן הזה שלא נתנו יד לשותפות בעוול, ברוע, בפגיעה. אני אומר לך אישית, אני לא ישן מזה בלילות, כשאני רואה את האם, או את האב, או את האח, או את האחות, נמקים. איך אני יכול לישון בלילות, כשהם כך חווים את זה? וחוסר היכולת שלך, ושלי, ושל אחינו, ואחיותינו, לא לישון בלילה, לא יכול להיות כמין חוויה פרסונלית, שאני מספר לאשתי, ואשתי לי בבוקר, כי גם אשתי לא ישנה. אלא, חלק ממה שאמור לעשות לכל גדול רועם שיוביל את הממשלה הזאת למקום הראוי לה, מחוץ לכנסת, מחוץ לממשלה, ויחזיר אותנו לחיים שהמורשת שלנו תהיה מורשת שהיא מורשת שאנחנו יכולים לשאת אותה מתוך הוקרה והערכה. ולכן המאבק של המפגינים הוא לא רק מאבק למען החטופים ולמען הדמוקרטיה, הוא מאבק למען הדורות. מי הוא האזרח הישראלי? מי הוא האזרח הישראלי היהודי? מי הוא האזרח הישראלי הערבי? איזה מורשת אזרחית ויהודית או ערבית, תלוי בכל אחד מה הוא נושא, נוריש לילדים.
ידעתי מה מאוד 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 בכוח, חשבתי את עצמי לא להיכנס למסה הפחות או יותר מסיימת של השיחה הזאת שלך. אני כמובן מסכים כל מה שאתה אומר, לא הכל אני מבין ולא כל הציטוטים אני מכיר כמובן בהיותי לא דוס ולא פילוסוף, אבל אתה יודע, כל אחד עם הפעולים שלו. אני אגיד לך ככה, התחלנו מההפגנות ומהזכות ומהחובה לצאת לרחובות ולפעול בלי לפגוע פיזית באף אחד. וכמו שכבר אמרתי קודם, it yet to be seen, זאת אומרת, התפרצות אחת של אתמול בלילה, כמו ההתפרצות או חלק מההתפרצות שהיו לאורך השנה וחצי האחרונות, עדיין לא מבשרת את בו הקתרזיס האמיתי, האביב, לא יודע, אנחנו אביב עכשיו עם כל האלרגיות, אולי זה יתחבר. אני כן יכול להגיד לך שהדבר הכי טרגי, וגם בו נגענו, הוא מעמדם של משתפי הפעולה. שמע, אני לא רוצה ללכת למה, יש לי גם לקבל כל מיני תגובות פה שהולכות, אתה דיברת על ההוויה של גרמניה של אחרי המלחמה, על ההכרה באחריות, על זה שאנחנו גרמנים, אז אנחנו אחראים לזה גם אם אנחנו, ידינו לא הייתה במעל וכו'. אז אנשים מדברים על עם מרכאות או בלי מרכאות על עוזריהם, שזה מושג שגור מימים אפלים שלו, שאנחנו לא רוצים לדבר עליהם כרגע, אני לפחות, אבל משתפי הפעולה והעוזרים והמאפשרים והצבועים ואלה שחייבים לאזן כן, יש אלימות, אבל אתם לא תעשו אלימות פה. אנחנו מגנים את האלימות משני הצדדים. תמיד, 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 הקורבן והמקרבן יקבלו את אותה מידה של סימפתיה מאותם עוזרים ומאפשרים. שזה פשוט מחרפן. פשוט מחרפן
אתה יודע איך קרא
ברמה...
לזה, איך קרא לזה אלן בלום? יש לו ספר על דלדולה של הרוח באמריקה, ספר קלאסי. זה הדלדול של הרוח, שהמקרבן והקורבן יש להם, הוא צודק וגם אלה צודקים.
בדיוק,
איזון
בדיוק.
במקום של חטא הוא מתן הרשאה לחטא. שיהיה ברור, אתה צודק בכל מילה שאמרת. שתיקה היא הודעה בלשון רבותינו.
לא, זה אחריות מיניסטר, הם שותפים, הם מהשבוע השני של המלחמה שותפים בממשלה הזאת.
תראה, אני חושב
איך הם התנערו מזה אי פעם?
שאינם שותפים, זה אותם חברי כנסת גיבורים, שאפשר למנות אותם על שני
הקלעים. האורחים שלי, נעמה
נכון.
אלזימי וגלעד קריב, שפשוט
לא,
נמצאים
לא,
בחזית.
יש עוד כמה.
יש עוד כמה.
זאת אומרת, אמרתי, אפשר למנות אותם על
נכון,
שתי הקלעים.
נכון, לגמרי, יד אחת, יד אחת.
שקולם לא נדם.
אתה יודע מה, אבל אני פה אכנס ואני אגיד משהו שרציתי להגיד קודם ולא רציתי להפריע לך. אתה קשרת כתרים, ובצדק מסוים, להר לפיד על ההחלטות שלו פה, או בעיקר את ההחלטות שלו שם והכל, ואני אומר, סליחה, עכשיו אתה צריך להיות ברחוב. והוא לא נמצא ברחוב. יאיר לפיד הוא האופוזיציה האחרונה שנשארה פה לכאורה, וגם הוא פער, ועם כל הכבוד של זה שהוא לא בממשלה.
הדבר האחרון שאני אעשה זה לקשור לו כתרים, כל מה שעשיתי, אמרתי שאני מכיר אותו אישית,
לא, לא, על זה שהוא כן נכנס או לא נכנס לממשלה, לא חשוב.
לא, אני חשבתי ברגע מסוים, אבל...
לא, לא, בסדר, אני רק אומר,
אני אומר כך.
אין סיבה בעולם, סליחה, אין סיבה בעולם שנעמה לזימי, וגילת קריב, ורייטן, וולדימיר בליאק, ועוד, באמת, אנשים ספורים, גם מהמפלגה של לפיד, יהיו ברחובות, ויתעמתו עם שוטרים, ויגנו על מפגינים מפני אלימות של שוטרים, ויאיר לפיד יושב בבית וכותב פוסטים.
יכול להיות.
לא, אני... פשוט בלתי קביל.
אני לא בא, אני אומר חשוב, אני אנסה את זה בצורה יותר גורפת ממך. כל מי שיושב, ספון בביתו, ולא יוצא לרחובה של עיר, ולא צועק, ולא מוחה, ולא, ושומר על הכיסא הנוח שלו, ייתן את הדין בשותפות. עכשיו, אני לא מדבר בכך לצאת לרחובה של עיר, אני רוצה לדייק. רבים מאיתנו, כולל עבדך הנאמן, לא תמיד יכולים לצאת לעיר להפגין.
אני אפנו לבקר.
אבל הכל צריך להישמע.
חד משמעית.
להישמע בציבור.
חד משמעית.
יש אנשים שהם פורשים מן הציבור. שעונשם חמור במסורת היהודית. מי שהיום פורש מן הציבור ולא משמיע קול, פרופסורים ופרופסוריות באוניברסיטה, שלא מלמדים את מה שהם יודעים, שבוחרים להמשיך לקיים את השיעורים באוניברסיטה, וזה בסדר, מבלי שהם לוקחים את הידע הפילוסופי, הסוציולוגי, הפסיכולוגי, המשפטי, ולא דוחפים אותו בכל הכוח אל המרחב הציבורי, יהיו אשמים. מקומות שבה...
גם בגידת האינטלקטואלים בסופו
כן,
של דבר.
כן, אבל הפעם זה לא בגידת האינטלקטואלים במובן של בנדה. כשז'יליאן בנדה השגיר את המונח בגידת האינטלקטואלים, הוא התכוון כשהאינטלקטואל ירד מהמרחב, מהאולימפוס האקדמי, אל הרחוב של העיר. אגב, הוא עצמו ירד לרחוב של העיר, שצריך לדעת, הוא היה מהקבוצה הדרייפוסיירית. ז'יליאן בנדה עצמו. אבל הוא חשב שהאינטלקטואל צריך להיות צעד אחד אחורנית. אני חושב שהאינטלקטואל חייב להיות היום הקול, הפה, של אותה תפיסה, את מה שאתה חש, האינטלקטואל צריך לתת לו ביטוי.
כן.
ומי שלא נותן לזה ביטוי, ויכול לתת לזה ביטוי, יהיה חלק מקבוצת האשמים ההיסטורית. בקבוצת האשמים, להבדיל לאלף אלף אלפי הבדלות, בגרמניה יש לא רק את האשמים, הרוצחים, המנובלים ועוזריהם, אלא את קבוצת השותקים.
כן.
אני רוצה לתת דוגמה מרגשת. בגרמניה יש אנדרטה בברלין לאימהות, אותן אימהות שסירבו שילדיהם החולים, הלוקים בנפשם או הסובלים ממה שמכונה פיגור, אני לא רואה בזה פיגור, לא יודע איזה מונח ניטרלי יש, והתלבטו.
בעלי מוגבלויות קוראים לזה היום, אבל
בעלי
בסדר.
מוגבלויות זה ביטוי טוב יותר, אתה צודק. יש להם אנדרטה. איפה האנדרטה? איפה העדר האנדרטה לשותקים? לא לחסידי אומות העולם.
כן.
לאלה שהמשיכו לנהל את חייהם היומיומיים, שהמשיכו לצאת ליהנות. תשמע, נמל התעופה בלוד מלא בנופשים. אני...
ביניהם חברי כנסת ושרים.
ברור.
הם יצאו לפני יומיים לפגרה.
אבל הם לא מעניינים אותי.
הם חייבים לעניין אותך כי הם אחראים על גורלם.
עליהם אין לי ציפייה. אני אומר כך, אני לא מחייב אף אחד. אני מיום שפרצה המלחמה הנוראית הזאת, לא רואה את עצמי זז מכאן. אבל אני לא חושב שזה, זה באמת, אני עם טהרנות מופלגת.
גם, אני, לא, לא, גם אני,
אני חניך תנועת הנוער, ואני, זה עדיין, אבל
אבי,
אני
לא מסוגל, אנחנו לא מסוגלים, מעבר לזה,
איפה יהיה לי
המחירים,
את הכוח,
שהמחירים הם בשמיים, אבל זה דיון.
כן, אבל איפה יהיה לי את הכוח לבלות, כששם
נכון,
משפחה
נכון,
כואבת.
נכון.
עכשיו, זה חייב לחולל, המציאות הזאת חייבת לחולל תפנית תודעתית, נגמר העת לדיבורים, צריכה להגיע העת של מעשים ופעולות.
ואמרו אמן. כן, אנחנו נסיים פה כי כבר גם לך יש מחויבויות קודמות, וגם כי אנחנו צריכים לחוס על מאזינינו. אנחנו לא כיסינו הכל, וכיסינו לא מעט בשעה ומשהו הזאת. משהו שככה ניכר בי בסוף השיחה, לא במשפטים האחרונים, אלא בקטע שלפני זה, על כל מיני דברים שקשורים, הזכרת, אבל אתה מזכיר את זה הרבה פעמים, על מוסר יהודי, על הגישה היהודית להרבה מאוד דברים של שמירה על הגר, ואחריות על שלמה, ואלה ואחד דברים שהם נשגבים והכל. מי זה, אני לא יודע, לא זוכר מי זה אמר את זה, אתה בטח יודע את זה יותר טוב, שיהודים תמיד היו, היה להם משמעות, מאוד מאוד, מאוד מאוד רחבה, כשהם היו מיעוט בכל מיני מדינות, והם לא שלטו. הרעיון לתת ליהודים מדינה, ושישלטו על עצמם, ושינהלו אותה, כנראה לא כל כך מוצלח, כמו שאנחנו רואים כרגע, וכל עמות המוסר הנשגבות, שאתה מביא מובאות מהם פעם אחרי פעם אחרי פעם, איכשהו הושמדו ב-80, 100 שנים האחרונות. הם לא כאן. אנחנו בהחלט, זה היה המבוא, זה היה המבוא, כי ככל שאתה דיברת על זה יותר, אמרתי, יופי, יופי, יופי של, יופי של עקרונות, רק איפה הם? איפה הם בחיינו היום? אבי שגיא, תודה על השיחה מאוד מאוד, גם סוערת וגם כאובה, ותמיד, כמו תמיד מרתקת, ואנחנו נתראה בקרוב, ואנחנו נמשיך במסורת.
לרגל המצב, בשמחה, אני מקווה
כן.
שנתראה גם לו
כן,
במצבים
כן.
כאלה.
שיהיה חג חירות סביר, אני לא יודע עד כמה הוא יהיה שמח, אבל אנחנו ערב פסח ממש בטווח
כן.
של שבוע שבועיים, ומי שחוגג, חג שמח, לא יודע איך
כן.
להגיד את זה
אני
אחרת.
מצטרף אליך.
להתראות עלי, ביי ביי.
ביי.